הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, שלום.
בוקר טוב, אסף, בוקר טוב, קלמן.
מה העניינים?
הלו.
כן.
שאלתי מה העניינים.
לא שמעתם אותי כנראה, אמרתי בוקר טוב, אסף, בוקר טוב, קלמן, ובוקר טוב למאזינים, ברוך השם, הכל טוב.
יפה. מה... איך, אני חושב שלא דיברנו הרבה זמן, נכון?
נכון.
לא זכינו.
נכון.
איך האופוזיציה, איך לעבור להיות... חבר כנסת במשרה מלאה?
תראה, האדם נכנס לחיים הציבוריים כדי להשפיע וכדי לשנות, זה כמובן שזה קל יותר לעשות משולחנות הממשלה, אבל לא נולדתי שר, אני מאוד מקווה לא למות שר, ואני עוד זוכר מה זה להיות חק ואתה יודע, לקיים את ההליכים הפרלמנטריים, אני אוהב את זה, ואני מקווה שאנחנו בקרוב מאוד נעשה את הכל כדי לחזור להנהגה.
אבל יש איזה נפילת מתח?
ברור. ברמה האישית, למשל, אחרי שני תפקידי שר, לקחת חופש. זה דבר שלא לא עשיתי אפילו יום אחד. לקחת את הילדים, אתה יודע, היינו באילת, היינו בטבריה, היינו בכפר מושב ארבל. למשל, דבר מאוד פשוט כמו להכניס את הטלפון להטענה, ולחזור אליו עוד 5 שעות, לא להיות צמוד אליו. אז אלה דברים שלא הכרתי כשר, אבל אני לומד להכיר אותם. וחוץ מזה יש עוד אלמנטים כאלו וכאלו, אתה יודע, אני כבר בלי הבטחה. זה גם הרבה יותר קל להתנהל.
אל תגיד את זה בכל רם.
אפשר להגיד את זה בכל רם.
כן? אתה לא חושש.
בצורה הרבה יותר ספונטנית, אתה יודע, אתה רוצה לצאת, תרכב, אתה רוצה לעשות משהו, זה יותר קל בהיבטים האלה.
אבל אל תתאר את זה כמו חופשה. אתה פרלמנטר, אתה חבר כנסת.
כן, אבל בהיבטים האלה של... היכולת שלך לעשות דברים בלי לתכנן אותם שבוע מראש, זה יותר קל, זה יותר ספונטני. אגב, כולל להיכנס לסניף ליכוד או לחבר ליכוד במקום כזה או אחר לקפה, אתה יודע, זה דברים שעושים על הדרך. זה יותר קל. אבל כאמור, אנחנו לא נכנסים לחיים הציבוריים כדי שיהיה קל, נכנסים כדי להשפיע, כדי לשנות, ולכן אנחנו בשאיפה לחזור כמה שיותר מהר להנהגה.
אפרופו סניפי הליכוד, קצת מתוח במפלגה בימים האחרונים.
הליכוד כתנועה שמקיימת ואחת האחרונות שמקיימות תהליכים פנימיים של בחירות פנימיות תמיד, איך נאמר בעדינות, לא משעמם בה, יש תמיד מתחים פנימיים וזרמים פנימיים ושינויים.
לא, הרבה שנים היה די משעמם. כלומר, למרות ההליכים הדמוקרטיים היה אדם אחד שנבחר שוב ושוב ואיש לא קרא עליו תיגר.
קודם כל לא נכון. עובדה שרק לפני שנתיים היו בחירות לראשות התנועה והיה מי שקרא עליו תיגר. ולפני עוד כמה שנים גם היו בחירות פנימיות וגם היה מי שקרא לתגר.
מי היה האחרון שקרא תיגר לפני גדעון סער?
האחרון גדעון סער?
לפני גדעון סער. כן, לפני שנתיים באמת התחיל להיות מעניין.
היו התמדודויות מול פייגלין ומול סילבן ומול רבים אחרים. היו בוודאי הלכים פנימיים רבים.
סילבן זה היסטוריה עתיקה.
זה שנתניהו מנצח זה נכון, אבל זה לא אומר שאין התמודדות.
לא, אני אומר, היה די משעמם פשוט. תמיד, אתה אומר, תמיד יש איזה עניין, וזה לא הרבה זמן לא היה עניין.
לא, כי תראה, אתה מדבר על בחירות לראשות התנועה. אבל יש תמיד פריימריז גם בתוך התנועה, לרשימה.
כן, שם אתה אומר לא חסרים יצרים.
וגם שם לא משעמם, גם שם לא משעמם, זה נכון.
ובכל זאת, בימים האחרונים, כל מיני האשמות, גם נגדך, כל מיני סיפורים, גם על אחרים.
לא, לא ראיתי האשמות נגדי.
לא,
ראיתי טענות מסוימות, אבל לא ראיתי
האשמות. נכון, אוקיי, תיקון יפה, נכון.
על חתול שחור, או פומה שחורה, או עכבר שחור שעבר בין נתניהו לביני, ו... כפי שאמרתי בהזדמנות אחרות, לא מיני ולא מקצתי. אבל אני יכול להבין שיש מי שהיו שמחים לתקוע טריז בין נתניהו לביני, ולהצטער על כך.
למה שמישהו יעשה דבר כזה?
ואיך קוראים
למה
לו?
למה שמישהו יעשה דבר כזה? לא צריך תואר מיוחד במדעי הפוליטיקה כדי להבין את הדבר הזה.
אנחנו חלשים מאוד בתחום הזה.
אתם חלשים.
שלא, לא, עזוב אותנו. עזוב אותנו, יש לנו הרבה מאזינים שאולי לא בקיאים בכל מה שקורה בליכוד.
יש כאלה הרואים בעצמם כמתאימים להחליף את נתניהו לראשות התנועה. בין אם הם אומרים זאת כעת, כמו יולי, ובין אם אומרים זאת ביום שאחרי נתניהו כמו אחרים, ובין אם הם רק חושבים כך, אבל לא אומרים.
מירי רגב אמרה את זה.
יש כמה נוספים, אני חושב. ואני, לעומת זאת, סבור שכדי שאנחנו נקבל את נתניהו, ואני רוצה לקבל את נתניהו כראש התנועה, ובעזרת השם כראש הממשלה, למשך כמה שיותר זמן, אנחנו צריכים לתמוך בו. ואני חושב שהוא המתאים ביותר, בניסיון, בידע, ביכולות.
לא, אבל תקיעת הטריז, הרצון לתקוע טריז בינך לבין נתניהו, איך היא משרתת את... X, אחד הטוענים לכתר.
תראה, נניח שמישהו מאוד מעוניין בתמיכתם של הביביסטים, נקרא לזה התומכים הנאמנים של ביבי ביום שאחרי. ונניח שאותו אדם לא סבור שאני אתמוך בו לרשות התנועה. אז זה מסביר את האחד ועוד אחד?
כן, שהוא לוקח... אגב, מה אתה חושב על הכינוי הזה ביביסטים?
אני לא מסתייג ממנו, אני לא... אני יודע שהוא נאמר כלעג, אבל
אתה ככל שהוא אתה מתייחס... ביביסט?
ככל, אני לא מגדיר את עצמי ביביסט, אבל ככל שהוא מתייחס לאנשים שתומכים בנתניהו לרשות התנועה, אז אני ביביסט, אבל אני לא חושב שמי שאומר את זה מתכוון לזה, מתכוון לתמיכה עיוורת, מתכוון לחסידים שוטים, ואני אינני כזה. אני חושב שגם הליכודניקים המתקנים ביביסטים אינם כאלה, משום שאני רואה את התמיכה בנתניהו כתמיכה במה שטוב למדינת ישראל. בעשור האחרון הוא הוביל את ישראל לשיאים בכלכלה, בביטחון, ביחסי החוץ, בהסכמי שלום, בקורונה, בחיסונים, בכל תחום שהוא. לכן זו תמיכה מאוד מאוד רציונלית.
רציונלית, אבל אתה לא תמתח עליו ביקורת פומבית.
אני אמתח עליו ביקורת פומבית. מתחתי עליו אתמול ביקורת פומבית.
במה?
הוא תמך בחוק שמאפשר ליועץ משפטי לממשלה לפטר ראש ממשלה בעצם, כן? אתה יודע.
לא, אתה מותח עליו ביקורת, מה זה, 15 שנה אחורה?
13 שנה, כן.
אני חושב שזו הייתה טעות.
למה הוא תמך בזה, אז לדעתך?
לא יודע, צריך לשאול אותם. אני חושב שזו הייתה טעות, וצריך לשאול את כל מי שתמך בזה. אגב, היו רבים נוספים שתמכו, וזו הייתה טעות. אגב, זה נכון גם לראשי ערים. אני גם מסתייג שזה נוגע לראשי ערים ולשרים, ובכלל נבחרי
אולי הוא תמך בזה אז, כי מתוך... אז לא הוא עמד על השולחן, אלא מישהו אחר.
הוא לא צפה ש-13 שנה אחר כך יהיה לו כתב אישום והוא יהיה ראש ממשלה.
אסף, תראה, זה צריך לשאול, אבל לפני רגע אמרת, לא תמתח עליו ביקורת פומבית, אז הנה עשיתי זאת.
כן,
עכשיו,
אבל,
אני
אבל
מזמין
זה...
אותך.
לא, אבל אמיר, זה בקטנה, אותך, נכון? אתה... זה בקטנה, כי אתה מותח ביקורת על משהו שהיה לפני 13 שנה.
אסף. אני מתח עוד מעט ביקורת נוספת אם אתה נורא מתעקש, אבל אני מזמין אותך לבדוק מי מבין חברי הכנסת של אחת ממפלגות הדוצ'ה, כן, שעומד בראש התנועה ומסלק או מכניס חברי כנסת כרצונו, דוגמת יש עתיד, מתח ביקורת על ראש התנועה שלו אי פעם. הייתה אחת כזו, קראו לה עדי קול, חברת כנסת נפלאה היא הייתה, ובאותו רגע היא עוזבה הצידה.
אוקיי, אז בוא נפרע את הבטחת הביקורת הנוספת.
מערכת המשפט. אני חושב שבנושא מערכת המשפט היה צריך לעשות שינויים נרחבים מאוד, שנים רבות זה לא קרה. ואני חושב שהיום יש הכרה רחבה גם בציבור, בוודאי בציבור הליכודי, שיש לשנות.
אבל זה בדיוק כמו הסיפור עם ההחלטה ההיא ב-2008, כשרק אהוד אולמרט עמד על השולחן. זו לא הייתה טעות של בנימין נתניהו. כל עוד העסק לא הפריע לו, הייתה לו תפיסת עולם שלא צריך לגעת במערכת הזו. זה בדיוק העניין. נתניהו מתעורר כשזה כואב לו ברגל.
קודם כל יכול להיות, אני לא יודע להגיד מה עבר לנתניהו אז בראש ומה עובר לו היום, אבל אני חושב שגם רבים בציבור לא חלחלה בהם ההכרה. אתה יודע, כשפרידמן דיבר ואמר, פרידמן אז שר המשפטים, אמר את הדברים שאמר, אני לא בטוח שזה זכה לאותה הכרה בציבור, לאותה תהודה ולאותה, אני לא מזמן הייתי שר משפטים, והזמין אותי אז עורך הדין שמחה רוטמן, היום ברוך השם חבר הכנסת שמחה רוטמן, לשאת דברים בהשקת הספר שלו, מפלגת בגט. ואני, אתה יודע, זה ספר שקראתי אותו, ספר מצוין, אבל ספר שעוסק בנושאים משפטיים, לכאורה יבשושיים, אפרוריים, אני הגעתי לשם, אני חייב להגיד, זה היה כמו הופעת רוק. קהל מלא מפה לפה. המונים שעמדו על הרגליים ומחו כפיים, זאת אומרת, כן, זה מעניין רבים רבים מאוד.
אמיר אוחנה, הציונות הדתית הייתה במקום הזה 20 שנה קודם, החרדים היו במקום הזה, לך להפגנה הגדולה הזו 20 שנה קודם, הליכוד הצטרף לאירוע, רק שהמנהיג שלו הצטרף לאירוע.
ממש לא נכון, אני מפנה אותך להצעות חוק וליוזמות של יריב לוין, אפילו לדעתי שזה...
לא, הליכוד נתניהו, אתה עצמך אומר נתניהו לא היה במקום הזה, נתניהו לא התעניין בתיקוני מערכת המשפט עד עכשיו.
אתה אמרת... הליכוד, ואני חלקתי עליך והוכחתי זאת.
לא הוכחת זאת, הליכוד זה נתניהו, אתה אומר לי, אוקיי, היה חבר כנסת כזה או אחר בליכוד שעשה משהו. הליכוד שהוביל את המדינה, הוביל שינויים במערכת המשפט? עד שזה הגיע לנתניהו, אז זה העניין.
אבל קלמן, זו בדיוק הביקורת שלי. הרי נורא הזמנתם ביקורת, אז הנה, קיבלתם אותה, שמעתם אותה ממני. אז אתה עכשיו מכניס לי לפה שהליכוד עשה רפורמות במערכת המשפט, אני אומר לך שלא. וצריך היה לעשות.
חבר הכנסת, חברך, יולי אדלשטיין, מתח ביקורת על התבטאות של נתניהו. נתניהו אמר, נחזור לשלטון, בין אם זה ייקח 3 חודשים, בין אם זה ייקח 3.5 שנים. הוא אמר, יולי אדלשטיין, 3.5 שנים? אופוזיציה? מה פתאום? אפשר עכשיו להקים ממשלה ימנית, אם רק נתניהו יזוז הצידה.
אני חושב שיולי אדלשטיין שוכח דבר אחד. בהתמודדות לראשות התנועה, רוב גדול של מתפקדי הליכוד רצו בנתניהו. בבחירות הכלליות, כל מי שהצביע לליכוד, והליכוד זכה לתמיכה הרחבה ביותר, בפער ניכר מכל מפלגה אחרת, הצביע הליכוד מחל בהנהגת בנימין נתניהו, ושהוא יזוז הצידה, זה פשוט גניבת דעת, גניבת קולם של הבוחרים וגניבת דעת. עכשיו, יולי אומר דבר נוסף, הוא אומר אני רוצה להתמודד לרשות התנועה. בזה אין שום בעיה, יש הליכים פנימיים, אני אמרתי מי שרוצה להתמודד מול נתניהו יותר ממוזמן, אנחנו מפלגה דמוקרטית, אנחנו תנועה דמוקרטית, ו130,000 המתפקדים הם שיחליטו, בעיניי הם יחליטו באופן חד, מוחץ וברור, בנתניהו. אני אתמוך בנתניהו.
חבר כנסת אוחנה, בוא תתמודד אבל עם הטענה, אחרי שאמרת מה שאמרת, עם הטענה של אדלשטיין, שאומר, יש לנו 72 מנדטים של הימין בכנסת היום, ולא יכול להיות שאנחנו אומרים לשבת באופוזיציה ולתת לשמאל להחריב את המדינה.
אז אני מפנה אצבע מאשימה, לאותם מנדטים שמגדירים את עצמם ימין, אבל יושבים יחד עם תמר זנדברג, ומרץ, ומפלגת העבודה, מרב מיכאלי, ומנסור עבאס, ורבים נוספים, שמקיימים להלכה למעשה מדיניות שמאל. אותם אני מאשים, אני צריך להאשים את הליכודניקים שבחרו בנתניהו, או את נתניהו עצמו, שיש מי שמחרימים אותו מסיבות פרסונליות? אז אני לא מקבל את הטענה הזו. אצלנו מי שמחליט מיימות בראש התנועה, ובעזרת השם בראשות הממשלה, זה הליכודניקים, זה המצביעים, זה הבוחרים,
לא,
זה הציבור.
זה אמרת, זה ברור.
ולא העיתונאים, ולא הפרקליטים.
אבל אמיר אוחנה, אני שואל משהו אחר, האם אחרי שאמרת את זה, אתה מסכים לטענה שלו, שאם היה מועמד אחר היום ברשות הליכוד, ניתן היה להרכיב ממשלת ימין.
חד וחלק לא, משום שאם היה מועמד אחר לרשות הליכוד, לא היינו מביאים 30 מנדטים, היינו מביאים הרבה פחות להערכתי. אגב, ולפי הסקרים, זה גם לא 30, זה 35, 36, ככל שמתייחסים לסקרים.
אתמול הממשלה מאשרת את התוכנית הלאומית לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, תקציב של 2.5 מיליארד שקלים. בין היתר, לוד ואקו ירושתו במצלמות, מצלמות אבטחה, מספר גדול של מצלמות, בדומה למה שקורה בעיר העתיקה בירושלים. מה דעתך על התוכנית הזאת?
קודם כל, רבים מהתהליכים שמופיעים שם כבר החלו בזמננו. אני הייתי שנה כזכור שר לבט"פ. אני חושב שרבים מהדברים שמופיעים שם כבר היו אז או תוכננו אז, כולל הגדלת סדרי הגודל של המשטרה. אבל בעיניי הבעיה היא אחרת. אני חייב להגיד שמשטרת ישראל מונה 30,000 שוטרים. אם יגדילו אותם ל-31,000 כמתוכנן, לא זה מה שיפתור את הבעיה, אלא בעיניי הבעיה היא בשיטת ההפעלה. כלומר, השוטרים, משך כ-20 שנה, מאז ועדת אור ומחש ובתי משפט ופרקליטות, מפחדים. אבל הם לא מפחדים מהעבריינים. הם מפחדים ממה שיעשה להם בבתי המשפט ובחקירות וכו'. ואני יכול לתת לך שלל של דוגמאות, ואנחנו צריכים משטרה יותר...
זו הבעיה היום של השתוללות הפשיעה בחברה הערבית? זו הבעיה?
אני חושב שכן. תראה, יש בעיות רבות, בוודאי אפשר להרחיב ולדבר עליהן, אבל אחת הבעיות בעיניי זה שהשוטרים לא מקבלים מספיק גיבוי, לא מקבלים מספיק גב ללכת ולתקוף.
לא, אני אנסה להביא, כשתוקפים אזרחים, אז המשטרה לא נכנסת פנימה, לא מחשש מה יעשו להם אותם עבריינים,
ושהם
יספגו את האלימות, אלא מה יקרה אחר כך כשהם יטפלו ביד קשה במתפרים?
אני רוצה להדגים, תרשה לי אסף להדגים ולהסביר. אני במהלך השנה הזאת שלי כשר בט"פ, בכל אירוע שבו שוטר עשה שימוש בנשק, שימוש מוצדק מתוך סכנת חיים, אני ניגשתי לזירה עצמה, לשמוע את הפרטים, ללחוץ יד לשוטר או לשוטרים שירו למפקדים, בחלק מהמקרים גם הזמנתי אותם אליי לקבל תעודת הערכה בלשכה, וזה דבר שתופס גלים, זה תופס גלים בתוך המשטרה, מבינים שיש פה איזשהו שינוי. לעומת זאת, בשבוע הראשון שלו כשר לבט"פ, עומר בר-לב שמע שבדיר אל-אסד שוטרים מתוך סכנת חיים שוב ירו בנשק, הוא מיד ביקש לקבל הסבר תוך 24 שעות מדוע השוטרים ירו בנשק. כלומר, לא די בכך שהם נרדפים על ידי מחש ופרקליטות ובתי משפט וכולי, הם עכשיו גם נרדפים בידי השר הממונה.
אז חבר הכנסת סוחן, אתה אומר בעצם...
רגע, עוד משפט, עוד משפט, עוד משפט. התוצאה של דיר אל אסד היא כפר קאסם. הרי אין משטרה בעולם, אסף, בעולם אין משטרה, ששלושה שוטרים חמושים מותקפים באלימות קשה, באגרופים, על ידי עשרות פורעים ועבריינים, ולא מסתמשים בנשק. אין חיה כזאת. זה לא היה ולא נברא. וזה בדיוק המגמה ההפוכה למה שאנחנו צריכים. משטרה יותר התקפית, יותר יוזמת, יותר חותרת למגע.
אבל יש הבדל בחילופי הממשלות? הממשלה הזו מטפלת פחות טוב לשיטתך ממה שאתם עשיתם? יש הבדל כלשהו? כי אתה אומר שבהרבה מובנים, התוכנית הזאת שאושרה אתמול, התוכנית הלאומית לטיפול בפשיעה הערבית, בחברה הערבית, היא במובנים מסוימים המשך של מה שאתם עשיתם.
נכון, אבל גם הוספתי ואמרתי שלא די בזה, ואת זה אני בדיוק מנמק לך. אני חושב שהפשיעה בחברה הערבית ודאי לא התחילה בארבעה חודשים האחרונים, אף אחד לא טוען כך. אבל אי אפשר להתעלם מעליית המדרגה שאתה כן רואה בחודשים האחרונים. לדוגמה, רצח השוטר בנהריה, רצח על ידי דריסה, הבחור מאום אל-פחם, העבריין מאום אל-פחם שרצח שוטר וניסה לרצוח שוטר אחר, דרך אגב הוא פצוע קשה, ובעזרת השם אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. הירי לעבר ביתו של ניצב ג'מאל חכרוש בכפר קנה, שגם אלה דברים שלא היו, וכמובן כפר קאסם שדיברתי עליו קודם, ואנחנו צריכים לראות את המגמה הזו מתהפכת. עכשיו אני שוב מברך על כל תוכנית שמטפלת בפשיעה בחברה הערבית, אבל אני אוסיף לך עוד דבר, לא די במשטרה. אם אנחנו מדברים על השרשרת של אכיפת החוק ומניעת פשיעה והרתעה, אנחנו חייבים לרתום גם את מערכות המשפט, משום שאני יכול לתת לך שלל של דוגמאות שהמשטרה עשתה עבודה מצוינת, הגיעה לעבריינים, לחדה אותם, תפסה אותם, מה זה נגמר? קודם כל בשחרור למעצר בית בתרבין. בוא שמישהו יסביר לי מה זה מעצר בית בתרבין, איפה אוכפים את מעצר הבית הזה, לאיזה כתובת צריך להגיע בדיוק. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, עונשים מגוחכים של חודשי מעצר איפה שצריך שנות מעצר, על עבריינים עם רצידיביזם, עבריינות חוזרת, עבירות של נשק, של אלימות, שאלה זו מכת המדינה, כן, עבירות הנשק בעיקר, והענישה מגוחכת. אנחנו חייבים לרתום את כל המערכות, ואני אוסיף להגיד שיש מערכות שאפשר לרתום אותן, שימנעו מהאנשים להגיע בכלל למשטרה ולבתי המשפט, ואלה מערכות הרשויות המקומיות, החינוך, הרווחה, אפשר לעשות את זה, אבל המדינה כולה צריכה להירתם למאבק.
עוד, אמיר אוחנה, עוד נקודה אחת אחרונה, חברתך לאופוזיציה, עאידה תומא סלימאן, מעלה הצעת חוק להכרה בטבח בכפר קאסם. איפה אתם מול ההצעה הזו?
קודם כל, אני לא יודע, לא ראיתי את הצעת החוק. אני מניח שזה מסוג הצעות החוק שבאות להכתים את צבא ההגנה לישראל ואת מדינת ישראל, ובכך אנחנו לא ניקח חלק. אני חושב שאני יכול לומר זאת גם בשם הליכוד, למרות שכאמור טרם ראיתי את הצעת החוק וטרם קיימנו דיון. אנחנו לא ניתן את ידינו לדבר הזה.
חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להמשך יום טוב.